שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ה במסכת סוכה, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א', ונסיים בכ"ו עמוד א', בשליש העליון של העמוד. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום הנושא שלנו זה כלל מפורסם, וזה העוסק במצווה פטור מן המצווה. לגבי זה אומרת המשנה, שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. כלומר, מישהו שליח לדבר מצווה, למשל שהוא בדרך לפדיון שבועים, אז באותה דרך הוא פטור מן הסוכה. ולמה? כי כאמור, יש לנו כלל שהעוסק במצווה, הוא כרגע עסוק במצווה א', הוא פטור מן המצווה. כלומר, ממצווה אחרת, מצוות סוכה במקרה שלנו. זה הכלל, יש מחלוקת ראשונים מתי הוא פטור, אנחנו כרגע נלך לפי הר"ן, שזה לא שהוא פטור אוטומטית, אלא רק אם המצווה השנייה תפריע לו, תגרום לו לאיזשהו תורך בקיום המצווה הראשונה, אז הוא פטור מהשנייה. אבל אם הוא יכול לקיים את שתי המצוות בלי שום בעיה, אז באמת הוא צריך לקיים את שתיהן. עד כאן הכלל, ועכשיו לגבי הכלל הזה נראה שלושה דיונים. הדיון הראשון זה מה המקור לכלל, מניין שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. אז לגבי זה אנחנו נראה שני מקורות, ואחרי זה נראה מה הצריכותה לשני המקורות. מקור אחד זה מקריאת שמה, שצריך לעסוק בתורה או לקרוא את קריאת שמה בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. והגמרא דורשת מזה שכתוב כאן בשבתך ובלכתך, זה אומר שמתי אתה חייב דווקא כשזה השבט שלך והלכת שלך. אבל אם אתה עסוק כרגע במלאכת שמיים, במצווה, אז אתה פטור ממצוות אחרות. אז מכאן לומדים שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. זה המקור הראשון באופן כללי, רק נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת זה שהברייתא שמביאה את המקור הזה מחלקת את זה לשני סוגים של פטורים. אחד זה מי שממש עוסק במצווה, את זה לומדים מבשבתך, והשני זה גם מי שלא ממש עוסק כרגע במצווה, אבל הוא טרוד בתרדה של מצווה, אז גם הוא פטור ממצוות אחרות. וזה למשל, חתן לפני החתונה הוא טרוד מבעילת המצווה שעוד מעט תהיה לו, ולכן גם הוא פטור. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, לגבי מה שהרגע אמרנו שגם מי שטרוד גם הוא פטור, הגמרא מדגישה שזה דווקא כשיש שני תנאים, גם תרדה וגם תרדה של מצווה. ולכן, מי שהולך להתחתן עם אלמנה, אמנם זה מצווה, אבל הוא לא כל כך טרוד, כי ממילא היא לא בתולה, ומהצד השני, מי שטבעה ספינתו בים והפסיד הרבה כסף, ומי שאבל, אמנם הוא מאוד טרוד, אבל זה לא נקרא תרדה של מצווה. אין מצווה להיות טרוד באותם מצבים, ולכן, גם הכונס אלמנה, וגם מי שטבעה ספינתו ומי שאבל, הם חייב חייבים בכל המצוות, ואין להם את הפטור של תרוד בדבר המצווה, כי צריך תרדה של מצווה. עד כאן שתי הערות על המקור הראשון. נזכיר שוב, המקור הראשון זה מבשבתך בביתך ובלכתך בדרך. המקור השני זה מברייתא שמופיעה שלוש שורות לפני סוף עמוד א', וזה מאנשים הטמאים שבמדבר ט' ביקשו ממשה רבנו שגם הם רוצים לעשות את הפסח, ואז התחדש שיש דבר כזה פסח שני. עכשיו, למה בכלל אותם אנשים נטמאו בטומאת מת? הרי הם ידעו שעוד מעט הולך להיות פסח, והם ידעו שמי שטמא מת לא יכול לעשות פסח, אז בזה יש שני כיוונים. כיוון אחד, זה שפשוט לא הייתה להם ברירה, כי הם היו הנושאים של הארון של יוסף, או כי הם אלה שהוציאו את מישאל ואלצפן מהמשכן כשהם מתו, לכן לא הייתה להם ברירה, אלא להיטמא. אבל רבי יצחק בברייתא שם דוחה את הכיוון הזה ואומר, אם מדובר בהם, אז הם יכלו להיטהר לפני הפסח. אלא, אומר רבי יצחק, כאן מדובר במישהו שנטמא בדיוק שבעה ימים לפני הפסח. ולמה הוא נטמא? כי קרוב משפחה שלא נפטר, והיה צריך לקבור אותו. עכשיו, אם נמשיך את הכיוון של רבי יצחק, הרי לפני שאותו אדם קבר את הקרוב שלו, הוא ידע שעוד שבוע פסח, ובכל זאת הוא קבר את הקרוב, למרות שהוא ידע שעל ידי זה הוא בעצם כבר לא יוכל לעשות את הפסח, ובכל זאת הוא העדיף את המצווה שבאה לפניו עכשיו, וזה הקבורה של הקרוב, למרות שזה בא על חשבון מצווה שתבוא אחרי זה, אפילו שהמצווה שאחרי זה היא הרבה יותר חמורה, כי הרי פסח זה קרת. אז מה פתאום הם העדיפו את המצווה הראשונה של הקבורה על פני המצווה השנייה שזה פסח? אז זה בנוי על העיקרון של העוסק במצווה פטור מן המצווה. הם עכשיו עוסקים במצווה א', הם לא צריכים לחשוב כרגע על מצווה ב'. זה המקור השני לאותו כלל של העוסק במצווה פטור מן המצווה. אז ראינו בינתיים שני מקורות לכלל, בשבתך בביתך והטמאים במדבר, ועכשיו בשורה התשיעית בעמוד ב', הגמרא מסבירה למה צריך את שני המקורות. אז אומרת הגמרא, מצד אחד, אם היה רק את המקור של הטמאים במדבר, אז לא היה אפשר ללמוד משם את הדין הרגיל של העוסק במצווה פטור מן המצווה, כי המקרה שם קצת שונה. הרי שם, בשום שלב לא היה לפניהם את שתי המצוות בו זמנית, אלא בהתחלה היה את מצווה א', הקבורה, ורק אחרי זה הגיעה מצווה ב', וכשמצווה ב' הגיעה, הם כבר לא יוכלו להחליט לעבור אל מצווה ב', כי הם כבר נטמאו בקבורה. כלומר, הנקודה שבה הם היו צריכים להחליט האם לעשות את מצווה א' או ב', לא הייתה כששתי המצוות היו לפניהם, אלא רק שהיה רק את מצווה א', בקבורה. ולכן, זה לא ממש החידוש הרגיל של עוסק במצווה פטור מן המצווה, אלא זה יותר דומה למצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אתה תעשה את המצווה של עכשיו, בלי לעשות חשבונות שזה ימנע ממך לעשות מצווה שתגיע אחרי זה בעתיד. וזה בניגוד למה שיש במקור הראשון של קריאת שמע, ששם מדובר באנשים שהולכים עכשיו למצווה, וכרגע יש להם את שתי המצוות לפניהן, גם א' וגם ב'. אז כאן החידוש יותר גדול, שאפילו שגם מצווה ב', ממש כרגע גם כן לפניך, אתה עדיין לא צריך להפסיק או להטריד את עצמך אם אתה עסוק באלף ולעשות גם את ב'. אז זאת צריכות מצד אחד, למה צריך גם את המקור של קריאת שמע? ועכשיו להפך, אם יש את המקור מקריאת שמע, למה צריך גם את המקור מפסח? זה בא ללמד אותנו, כמו שכבר רמזנו מקודם, שעוסק במצווה, פטור מן המצווה, אפילו שמצווה ב' חמורה הרבה יותר ממצווה א', כמו בפסח, שפסח זה קרת, ואילו קבורה זה רק מצוות עשה. בכל זאת, הוא יעשה את הקבורה, אפילו שעל ידי זה הוא לא יעשה מצוות עשה הרבה יותר חמורה. עד כאן הדיון הראשון בחלק הראשון של השיעור לגבי העוסק במצווה פטור מן המצווה, ראינו את המקור לאותו כלל. בזה הגענו בערך לשליש העליון של עמוד ב', כאן יש הערה קטנה בסוגריים, אמרנו מקודם שאבל חייב בכל המצוות, מה שלא אמרנו זה שהוא פטור מתפילין. מה המקור לזה שהוא פטור מתפילין? מזה שהשם אומר ליחזקאל שהוא לא רוצה שהוא יתאבל, אז הוא אומר לו מה לא לעשות, הוא אומר לו פערך חבוש עליך, אתה כן תשים תפילין. אז מכאן אנחנו לומדים שיחזקאל כן היה צריך לשים תפילין, אבל שאר אבלים הם פטורים מתפילין. אז זה המקור, אבל מה הסיבה? אז את הסיבה לומדים מאותו פסוק עצמו. מזה השם קורא לתפילין פאר, לא שייך שאבל ישים עליו דבר שהוא פאר, לכן אבל פטור. אז זה המקור והסיבה, אבל יש לזה הגבלה, הוא פטור דווקא ביום הראשון של שבעת ימי אבלות, כי זה השיא של האבלות, כמו שלומדים מפסוק בעמוס שיש יום אחד שהוא השיא, ואחריתה כיום אמר, והגמרה מבינה שזה היום הראשון, אז רק באותו יום אבל פטור. עד כאן הסוגריים לגבי הפטור של אבל מאבלות, בזה הגענו לאמצע עמוד ב', ועכשיו אנחנו עושים דילוק קצר על עוד מימרה של רבי אבא בר זוודא, זה דילוק של בערך 7 שורות, ונקפוץ למימרה שלישית של רבי אבא בר זוודא, וזה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה בעצם מתחיל לנו את הדיון השני לגבי עוסק במצווה פטור מן המצווה. הנושא של הדיון השני זה חתן והשושבינים שלו. מקודם דיברנו על חתן לפני החתונה, שבזה באמת למדנו שעוסק במצווה פטור מן המצווה והוא פטור מקריאת שמע. עכשיו נדבר על חתן והשושבינים, כלומר החברים שבאו לשמח אותו אחרי החתונה. המנהג היה שהחתן והכלה היו שוהים 7 ימים באיזשהו בית, זה נקרא החופה, זה לא החופה שבה התחתנו, אלא זה פשוט הבית שבו הם שוהים, ושם הם שמחים 7 ימים, והחתן משמח את אשתו כשהם לבד, וגם החברים משמחים את החתן, ואותה השמחה היא מצווה, אמנם היא מדרבנן לרוב הראשונים, אבל בכל זאת זה מצווה, ואנחנו נלמד את הגמרא אצלנו לפי הראשונים שמבינים שכל הסוגיה כאן זה בעצם עוד דוגמה לכלל של עוסק במצווה פטור מן המצווה, ונראה לגבי זה שני סעיפים, סעיף אחד זה לגבי סוכה, סעיף שני זה לגבי תפילה תפילין וקריאת שמע, האם הם חייבים או לא. אז לגבי סוכה, אומר רבי אבא בר זוודא, חתן והשושבינים שלו פטורים מן הסוכה, לפי המאירי זה מהדין של עוסק במצווה פטור מן המצווה. עכשיו שואלת הגמרא, הרי כמו שאמרנו בהתחלת השיעור לפי הר"ן, מתי יש את הפטור של עוסק במצווה פטור מן המצווה? רק שזה יגרום לאיזושהי תרדה בקיום של המצווה הראשונה. ממילא שואלת הגמרא, כאן לכאורה זה לא יגרום, הם יכולים גם לשמח את החתן וגם להיות בסוכה, אז למה הוא פטור? עונה הגמרא, זה לא נכון, באמת הם לא יכולים לעשות את שניהם בלי שזה יגרום לאיזושהי הפחתה בשמחה. למה? כי אם הם יאכלו בסוכה וישמחו בחופה, זה לא טוב, כי אין שמחה אלא במקום סעודה, צריך לעשות את שניהם באותו מקום, ואם הם פשוט יעשו הכל בסוכה, גם את השמחה שעושים בחופה בדרך כלל, זה גם לא טוב. למה? אביי אומר משום ייחוד, ורב אומר משום הצער של החתן. מה הכוונה? אז אביי אומר משום ייחוד, כי בדרך כלל הסוכה הייתה על הגג, מקום שאין סתם ככה אנשים, וממילא אם הם שם יעשו את השמחה, מה יקרה אם החתן לרגע ירד לשירותים, ויש שם רק עוד חבר אחד, והחבר יישאר לבד עם הקלה, זה יהיה איסור ייחוד, לכן זה בעייתי. זאת הסברה של אביי, למה לא לעשות את השמחה בסוכה עצמה? הסברה של רבא, שזה משום הצער של החתן, לפי רע שהוא יצטער כי זה מקום לא מספיק צנוע, אז הוא לא ממש יוכל לשמוח עם אשתו כשהחברים הולכים, לפי ראשונים אחרים כי זה לא מקום מספיק גדול ולא יכולים לבוא הרבה חברים, לכן זה יפחית קצת מהשמחה, ולכן זה לא פתרון טוב. ולכן, בקיצור, הם פטורים מן הסוכה, הם עכשיו צריכים להתעסק רק במצווה הראשונה, שזה מצוות השמחה, ולא לחשוב איך לקיים בכל זאת איכשהו את מצוות סוכה. זו דעת רבי אבא בר זוודא. לעומת זאת, בא רבי זרע ואומר, מה הבעיה? אני כשהתחתנתי, זה גם כן היה בסוכות, אני כן נפרדתי, אכלתי בסוכה, ואת השמחה עשינו באמת במקום אחר, בחופה, וזה לא כזה קריטי שהשמחה תהיה דווקא במקום הסעודה. זו דעת רבי זרע, והוא לא פתר את עצמו מהסוכה, יש מחלוקת בראשונים, האם הוא אומר את זה כחומרה לכולם, או שהוא פשוט החמיר על עצמו. בכל אופן, עד כאן הסעיף הראשון לגבי הפטור של החתן והחברים מסוכה. הסעיף השני לגבי החתן והחברים זה שאומרת הברייתא שתי שורות לפני סוף עמוד ב' שהם פטורים גם מתפילה ומתפילין, ולפי הר"ן, בניגוד אגב לרש"י, גם זה מדין של עוסק במצווה פטור מן המצווה. זה לגבי תפילה ותפילין. לגבי קריאת שמע, כאן החברים כבר חייבים. הר"ן מסביר, אמנם עוסק במצווה פטור מן המצווה, אבל זה דווקא כמו שאמרנו, כשהמצווה השנייה מפריעה קצת לראשונה, אז מילא תפילה ותפילין זה יכול להפריע. אבל להגיד שנייה קריאת שמע, זה לא מפריע, זה מאוד קצת. צר, ולכן אין בעיה וחייבים. זה לגבי החברים. לגבי החתן, כאן יש מחלוקת. תנקמה אומר שגם הוא חייב, אבל רבי שילה פותר אותו גם בזה, כי באמת לחתן קשה הרבה יותר לכוון, ובשבילו הניסיון הזה כן יפריע לשמחה, ולכן הוא פטור. זה הדיון השני לגבי החתן והחברים, ועד כאן הדיון השני לגבי העוסק במצווה, פטור מן המצווה. הדיון השלישי זה בשורה השנייה בקוו עמוד א', כאן אנחנו נראה עוד שתי דוגמאות לעוסק במצווה, פטור מן המצווה. דוגמה אחת זה שומרת הברייתא שלא רק מי שעוסק במצווה בעצמו, אלא גם מי שמכין משהו לקראת מצווה, או שמאפשר לאחרים לעשות מצווה, גם הוא פטור. ולכן כותבי סתם, סוחרי סתם, סוחרי תחלת, גם הם פטורים ממצוות אחרות. כאמור, לפי הר"ן, זה דווקא אם המצוות האחרות יפריעו להם קצת במה שהם עושים. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה שהגמרא מביאה כאן ברייתא שחוזרת על מה שראינו במשנה, שמי שהולך לדבר המצווה פטור. מה שמתווסף כאן זה שהגמרא גם מביאה לזה דוגמה, וזה שרב חיסטה ורבא בר אבונה, כשמלכו בסוכות לבית של הריש גלותה, גם בשביל לקבל את פניו, גם בשביל לשמוע דרשה, אז כיוון שמולכים לדבר המצווה, הם פטורים מן הסוכה, ולכן הם ישנו על שפת הנהר. לפי הר"ן צריך לומר שאם הם היו מחפשים סוכה, זה קצת היה מעכב אותם, אולי בבוקר אחרי זה, להגיע לבית של הריש גלותה. זה היה הדיון השלישי לגבי עוסק במצווה, פטור מן המצווה. בזה הגענו בערך לשליש העליון של קוו עמוד א'. אנחנו נעצור כאן. יש כאן שני דברים קצרים שדילגנו עליהם. אחד זה מימרה של רבי אבא בר זווי בערך באמצע כפי עמוד ב', ודבר שני, בברייתא שעכשיו הזכרנו בקוו עמוד א', יש שם עוד קטע של הברייתא לגבי הולכי דרכים, לא הזכרנו גם את זה, על שני הקטעים אלו דילגנו כי נעסוק בהם בשיעור הבא, לכן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. הנושא שלנו היום היה שעוסק במצווה פטור מן המצווה, הלכנו לפי שיטת הר"ן שהוא פטור, רק אם המצווה השנייה קצת מפריעה למצווה הראשונה, לגבי הכלל הזה ראינו שלושה דיונים. דיון ראשון זה המקור, ראינו שני מקורות, מקור אחד מבשבתך בביתך ובלכתך ודרך, פרט לעוסק במצווה ופרט לחתן, והדגשנו שחתן פטור בגלל שזה תרדה של מצווה, להפוק ממי שמתחתן עם אלמנה ומי שטבעה ספינתו בים ואבל, ומקור שני זה הטמאים שעשו פסח שני ובעצם נטמאו לפי רבי יצחק מיוזמתם בשביל לקבור קרוב משפחה, למרות שהם ידעו שעל ידי זה הם לא יוכלו לעשות את הפסח, אז גם זה בנוי על העיקרון של העוסק במצווה פטור מן המצווה, וראינו מה צריך ריחות אלה שני המקורות, שבמקור השני אחרי שהם כבר נטמאו, אז בעצם כבר אין להם יכולת לבחור, כי הם כבר טמאים, אז בעצם יותר דומה למצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, לכן צריך את המקור הראשון, ואת המקור השני צריך בשביל לחדש שאפילו שהמצווה השנייה יותר חמורה מהמצווה הראשונה, כמו שם שזה פסח שיש בזה קראת, בכל זאת עוסק במצווה, פטור מן המצווה, אפילו שהשנייה יותר חמורה. אז זה הדיון הראשון, שני המקורות והצריכותה. הדיון השני זה לגבי חתן והשושבינים שלו אחרי החתונה, אז לגבי סוכה אומר רבי אבא בר זווידה שהם פטורים, כי זה יפגע קצת בשמחה של החתן. רבי זירא אמר שהוא עצמו לא פטר את עצמו, אלא מחלו בסוכה וסמכו בחופה. לגבי תפילה ותפילין הם גם כן פטורים, לפי הר"ן זה גם כן בגלל עוסק במצווה פטור מן המצווה. לגבי קריאת שמע הם חייבים כי זה קצר וזה לא מפריע, ולפי רבי שילה חתן פטור גם מזה. זה היה הדיון השני. הדיון השלישי זה עוד שתי דוגמאות של עוסק במצווה פטור מן המצווה. דבר אחד זה גם מי שמכין לקראת המצווה, כותבי סתם, סוחרי סתם, אוכרי תחלת. ודבר שני, ראינו דוגמאות למי שהולך לדבר המצווה, וזה רב חיסטה ורמבה בר אבונה, שמלכו לדרשה בסוכות, ולכן בדרך הם לא ישנו בסוכה, אלא על שפת הנהר. כל טוב.